שומעים שזה הארץ.
השבוע, הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. המלחמה הבאה, כך הבטיחו לנו, אמורה להיות מלחמת סייבר. התחזית אותו קצת השתבשה בפלישה הרוסית לאוקראינה, אבל בזירה המקומית, חיזבאללה מטיס רחפנים סמוך למצבורי הגז, וישראל משבשת את הפעילות של המפעלים החיוניים באיראן. עם עמוס הראל, נדבר על החזית המתחממת, ומראש מערך הסייבר לשעבר, יגאל אונה, נשמע על הטלפון שקיבל מבלפור, אחרי שיבושים בשידורי האירוויזיון. עוד קודם לכן, על הצהרות של ג'ו ביידן. נשיא ארצות הברית אמנם מגיע לישראל ואז לסעודיה, אבל הכהונה שלו לא ממריאה והמצב הכלכלי מידרדר. סקר חדש של הניו יורק טיימס מגלה ש-64% מהדמוקרטים בכלל לא רוצים שהוא ירוץ לכהונה שנייה. רק 13% מהאמריקאים מרוצים מהכיוון אליו מוביל הנשיא את המדינה. עם טל שניידר ננסה להבין מדוע זה קורה. ולבסוף, בוריס ג'ונסון הולך, אבל מי יחליף אותו? אנשיל פפר ואסתר לופטין יסבירו מה קרה ומה עוד יקרה בממלכה המאוחדת. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מגיע לביקור ראשון בישראל, בתפקידו כנשיא. זה הזמן לדבר לא על הביקור שלו כאן, אלא על מה שמטריד אותו באמת בבית. שלום טל שניידר, כתבת פוליטית ומדינית באתר זמן ישראל.
היי ליאור.
עוד נתחיל עם למה הוא בכלל בא?
טוב, הוא היה אמור לבוא כבר קודם, והנסיעה הקודמת הייתה ארוכה מדי, אתה יודע, יחד עם אירופה וזה, חשבו שנשיא בגילו לא מתאים...
לא יעמוד בזה.
10 ימים של הסתובבויות ברחבי העולם, פיצלו את הנסיעות, הוא בא, צריך להגיד, לערב הסעודית, ואנחנו...
חצירת ביניים.
אנחנו חנייה בדרך, זה לא שאנחנו לא חשובים חלילה וחס, אנחנו מאוד חשובים והאודים, אבל הפוקוס הוא פוקוס כלכלי, פוקוס של עולם האנרגיה, של הצרכים של הכלכלת בחירות האמריקאית.
מחירי הדלק שעולים בארצות הברית, ומאוד מדהיגים את האזרחים שם כמובן.
וכמובן האינפלציה שעולה, וגם קשורה בסיטואציה הגלובלית. כל זה ביחד מאוד מאוד חשוב, וביידן הולך להפר אולי את אחת מהעמדות בתקופת הבחירות שלו, בנוגע לשלטון הסעודי, והיחסים שלו איתם, והוא בטוח יצטלם עם MBS, יעמוד לצידו, MBS יקבל את הצ'ופר הזה.
MBS, למי ששכח, זה יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן, הוא היה מעורב בצורה ישירה ברצח העיתונאי ג'מאל חצ'וג'גי. עכשיו, ביידן צריך לחבק אותו, כי מחירי הדלק עולים, וסעודיה היא כמובן יצרנית נפט מאוד גדולה.
קוראים לזה ריאל פוליטיק. אין ברירה, יש מיד-טרמס בנובמבר, אגב, בשמיני בנובמבר, שבוע אחרי הבחירות שלנו. אז העצירה בדרך לפה היא במדינה 51, שעושה מיני מיד-טרמס, אתה יודע, אצלהם הבחירות הן בשמיני בנובמבר, אצלנו בראשון בנובמבר, סוג של מתחבר, ובכל זאת היעד המרכזי הוא הנושא הכלכלי, שזה מה שמשפיע שם על הבוחר האמריקאי, מחירי הדלק, consumer goods, אינפלציה דוהרת, זה הדברים שמטרידים אותם.
There is brand new polling out on the presidential approval rating, and it's not good. for President Biden. These numbers are really tough.
אז אם נדבר על סקרי דעת קהל, עכשיו ביידן אפילו יותר נמוך מטראמפ.
כן, צריך להגיד, בסקרים ביידן נמצא במקום מאוד נמוך, תלוי באיזה סקר, אבל יש לו ככה בין 34 ל-36 job approval, מה שנקרא.
אמריקאים שמרוצים מהתפקוד שלו.
כן, זה שאלת סקר שהיא כן או לא. טוב לך, לא טוב לך. עכשיו, לאיפה, לכמה נמוך זה יכול לרדת? ביידן נמצא עכשיו על משהו כמו 34, בין 34.
שניים מתוך 3 אמריקאים לא מרוצים.
בדיוק. וכמה הכי נמוך היה טראמפ או בוש או אובמה, כמה בקריירה שלהם ב8 שנים או ב4 שנים, לאיפה אפשר לרדת?
אותה אז, שכונה, לא?
אז טראמפ הגיע ל-34 בשפל שלו, אובמה הגיע, השפל הכי גדול שלו היה 40, אבל מעניין להסתכל על ג'ורג' בוש, שהנקודה הכי נמוכה שלו הייתה 20. ולמה היא הייתה 20 כל כך נמוכה?
המלחמה בעיראק.
לא. ממש לא.
11 בספטמבר?
גם לא. הפוך, ב-11 בספטמבר הוא היה 90%. בסוף הקדנציה שלו הוא הגיע ב-2008 עם המשבר הכלכלי, הוא הגיע ל-20%, דקה לפני שהוא עזב את הבית הלבן. וזה האות לביידן, הדברים יכולים להתרסק הרבה למטה, בגלל סיטואציה כלכלית מסוימת, רק על כלכלה מגיעים לשפל הזה.
אז הזכרת את הגיל שלו, זה גם נושא מאוד מהותי, אפילו כתבה בניו יורק טיימס מדברת על זה שביידן הפך לנטל, ובבחירות הבאות הוא לא צריך להתמודד, לפנות את הבמה למישהו צעיר יותר.
נכון, זה בניו יורק טיימס, וזה בפוליטיקו, ובוושינגטון פוסט, ובסי-אן-אן, ובכל מקום, כל המאחזים הליברליים כותבים, הנשיא הזה הוא יהיה. בין 82 בעת ההשבעה של הנשיא הבא. אם זה יהיה הוא בעצמו, אז הוא יגיע ל-86. וזה בעיה עבור הבוחר, גם סקרו את הנושא הזה, ויש מעל 60% שאומרים שהגיל שלו הוא בעייתי, גם הגיל של ביידן הוא מאוד חזותי, הוא מאוד נוכח, זאת אומרת, הוא נראה הרבה יותר זקן ממה שהוא באמת, הוא נופל במדרגות בעלייה למטוס, מתבלבל בשמות של סנאטורים, נופל מהאופניים, מציע להפעיל כוח צבאי על, נגד סין כשהיא מאיימת על טייוואן, מתבלבל בדברים בסיסיים, אז יש חשש מאוד גדול בהיבט הזה, ובסך הכל זה מציג אותו כנשיא חלש, כי אתה יודע, בעידן הפופולרי הכל זה חזותי. וצריך להגיד, הוא גם שובר פוסי, הוא הנשיא הכי מבוגר אי פעם בהיסטוריה של ארצות הברית, כששוב, מי מספר 2 אחריו הכי מבוגר?
טראמפ כמובן.
טראמפ.
וכשטראמפ מתחמם על הקווים, איך המרוץ הזה, אם הוא הולך להיות בין שניהם, הולך להיראות? בין בתי האבות?
אז קודם, בדיוק, מרוץ גיל הזהב, מרוץ הקשישים, אתה יודע מה המילה הפוליטיקלי קורקט להגיד היום, הדור המבוגר או איזשהו שם מחובס אחר.
מאותגרי גיל.
מאותגרי גיל שימצאו שמה. זה יועיל לביידן בגלל שטראמפ גם זקן. ואז אם שניהם זקנים, ואתה יודע, אם אתה מסתכל בכלל על כל ההנהגה של המפלגה הדמוקרטית, וואו, כאילו אליזבת וורן, ברני סנדרס, פלוסי, זה חבורת קשישים, ויש קריאות מאוד מפורשות במפלגה הדמוקרטית, להבדלג על הלכת, אתה יודע, יש שמות של צעירים ומעניינים, פיט בוטיג'ג', גבי ניוזה מהמושל של קליפורניה, מושלת מישיגן גרצ'ן ויטמור, פריצקר מושל אילינוי, כולם בגילאים הרבה יותר צעירים, מדברים אגב על קריס מרפי, הסנאטור מקונטיקט, שהוא דווקא חובב ישראל, היה פה כמה פעמים, והוא בן 48, והוא נראה ככה טוב ונשיאותי, והם אומרים פשוט בצורה מפורשת, ביידן, פלוסי, אליזבת וורן סנדרס, זמנכם עבר, די.
ריאלי, אבל אף אחד לא מפנה את הבית הלבן מיוזמתו.
האם זה ריאלי? תראה, קודם כל להכריז כבר עכשיו, בחודש יולי 2022, שאתה לא תתמודד ב-2024, זה בעיה, כי זה הופך אותך לנשיא באמת מיותר.
לימדק.
לגמרי. אז מה ביידן יכול לעשות? הוא יכול להכריז על זה באיזשהו שלב, אבל לא עכשיו. ולכן, כל עוד מכריזים לא עכשיו, חייבים להמשיך להעמיד פנים, כאילו הוא מתמודד וכאילו הכל בסדר, ומתישהו במהלך הדרך יהיה צריך לבוא ולהגיד, תראה, חלק מהאפשרויות שדנים בהם אפילו, זה שהוא יתפטר וייתן להריס כדי לבנות את המעמד שלה.
למרות שמערכת היחסים כשאת קצת התדרדרה שם.
גם התדרדרה, היא גם לא פופולרית, היא גם לא מצליחה להתרומם, זה רעיון רע בגדול. ככה לא מעבירים מושכות, אנחנו רואים בישראל מה קרה כשמעבירים מושכות בצורה לא טבעית, זה לא עובד, אז זה לא רעיון טוב, אבל הוא מדברים עליו מדי פעם. בגדול, כנראה, אני מעריכה שהוא, זאת אומרת, שוב, זה סתם תחושה פנימית שלי, שהוא אולי לא יתמודד, אבל הוא לא יודע על זה עכשיו. אנחנו דנים בזה עכשיו, העיתונות דנה בזה עכשיו, גם כדי להפעיל לחץ, ולא סתם, אתה רואה את הלחץ מהעיתונות הליברלית. אגב, העיתונות הימנית חוגגת. כל פעם שהוא נופל, קליפים, צחוקים, מעוותים את הפנים, מעוותים את הכל, עושים מזה ממש field day.
You know, the rapidly rising in with... I just spoke at Dartmouth on healthcare at the medical school or not I guess I wasn't actually on the campus but the people from the medical school were at the I want to be clear I'm not going nuts I'm not sure whether it was a medical school or where the hell I spoke but it was on the campus
ומחינת הביצועים שלו מה בעצם מפריע הנשיא יכול לשבת בבית הלבן, לא לעשות שום דבר, ואנשים מתחת עובדים ועושים את המלאכה, וגם פה זה נראה שזה תקוע.
אז קודם כל יש זעם מאוד גדול בצד הפרוגרסיבי השמאלני של המפלגה. הנושא של ההפלות, בוא ניקח כדוגמה. הרי כולם ידעו שהפסיקה הזאת מגיעה. ידעו, היה הדלפה של פסק הדין. אנשים הבינו, היה חודשיים להארך, ולמרות זאת, ביידן לוקח לו שבועיים אחרי שבית המשפט העליון מקבל את ההכרעה כדי להציע איזושהי תוכנית, וגם התוכנית הזאת היא לא מספקת, והיא נראית בסך הכל תוכנית שצווים נשיאותיים, שהיא לא תחול בעצם על חצי מהמדינות. אז הם אומרים, מה הוא ישן בעמידה? ישן בעמידה במלוא מובן המילה, הוא נראה מהורהר, הוא נראה מתון, הוא נראה מנומס, אין לו את הרייג', אין לו את מה שרוצים בצד הפרוגרסיבי, הם רוצים מלחמה.
הוא דווקא יש מלחמה באוקראינה, זה אמור לחזק אותו, זה גם לא עוזר.
זה לא עוזר. זה שוב, נושאי מדיניות חוץ הם לא הנושאים על מה שנקרא על הפרק. יש נושא מאוד קריטי שקשה מאוד לדבר עליו בעיתונות, אבל זה הזכויות בחירה, voting rights. הצד הרפובליקני עובד כמו מכונה משומנת. הם מעמידים, מועמדים להיות, שים לב, לא מושלים או סתם קונגרסמן. Secretary of State וכל ה-officials, כל הנבחרי ציבור שמתעסקים ביום בחירות.
כי זה מאוד חשוב, כי אם יש בעיה, זה מגיע לאנשים האלה שצריכים להחליט איך הצביעה אריזונה או מה קרה בפלורידה.
בול, בול. בן עבדה, למשל, התמודד בן אדם שהוא טרמפיסט מוחלט, אתה יודע, זה שלושה אלקטורים או משהו כזה, אבל הוא אמר חד וחלק, אם אני זוכה, אני מטפל בשקרים של הדמוקרטים שהם בעצם לא ניצחו, אנחנו ניצחנו, ואני לא אתן ככה ב...
בדיוק לפי התוכנית של טראמפ בשישה בינואר.
נכון, עכשיו זה מדינות מתנדנדות. נבדה, אותו סיפור בפנסילבניה. בפנסילבניה מועמד רפובליקני להיות מושל, שמצהיר עכשיו בקמפיין שהוא טראמפיסט, והוא יכניס סקרטרי, שם זה במינוי, סקרטרי אוף סטייט לא נבחר. צריך רק להסביר שנייה אחת, סקרטרי אוף סטייט בכל מדינה, ב-50 המדינות, זה כמו שר הפנים. הוא זה שמכריע את ספירת הקלפיות.
הוא זה שאמור לשלוח את האלקטורים.
כן, ראינו את זה למשל בג'ורג'יה, כן? שם התאמת עם הנשיא ברד רפנסגר, והוא עמד נגד הנשיא, הוא לא היה מוכן להטות את הבחירות, ועכשיו...
למרות שהם מאותה מפלגה.
הם מאותה מפלגה שמרנית, אבל הוא טען שטראמפ רוצה שהוא ימציא קולות יש מאין, ועכשיו בפריימריז ובבחירות הפנימיות שהיו, הוא ניצח שוב. אז שם הטראמפ לא הצליח בג'ורג'יה, אבל בפנסילבניה יש לו סיכוי, במישיגן יש לו סיכוי, בנבדה יש לו סיכוי, והמפלגה הדמוקרטית עומדת מול זה ואומרת, תראו, הם הכניסו מועמדים בכל מקום, גם הבתי מחוקקים המקומיים, וכל הסיפור של ה-voting rights, שהדמוקרטים היה אצלהם דגל, לא להרוס את לא לדחוק את הקולות של השחורים, לא להגביל
יש את... יש גם את הסיפור של אזורי החלוקה, איך בדיוק מחלקים בדיוק. כמנדטים, שהרפובליקאים דוחקים משם את המיעוטים והשחורים, שיהיו אזורים כמה שיותר לבנים, שהלבנים ידללו את המיעוטים.
אז אני כבר אומרת לך פה, ליאור, לקראת הפודקאסט הבא, מתי שלא יהיה, צפויה מפולת לקראת 2024, כי זה הרי תהליך שמצריך זמן והכנה, והרפובליקנים עבדו על ה... back office, הם עבדו על, על השדרת הניהול הזאת בצורה מאוד מתודית, והצליחו.
והדמוקרטים לעומת זאת פשוט לא עבדו.
לא עבדו. וזה אחר, ובצד הפרוגרסיבי של ה-voting rights וזה, הם טוענים שביידן, שוב אני אומרת, ישן בעמידה, מפעקים, לא מסתכלים על זה. אי אפשר לסמוך רק על זה שהשחורים יצאו להצביע. צריך גם להכין את הקרקע בכל הזכויות של ההצבעה ובחוקים. אז זה יש עליו ביקורת עצומה במפלגה. יש עליו ביקורת בתחום ההגירה, טוענים שבתקופה שלו הוא אפשר הרבה פגיעה באנשים שהיגרו בצורה בלתי חוקית.
שהוא אמור היה לשנות את המדיניות של טראמפ בנושא הזה
ולא בדיוק. ולא שינה, ונשאר עם אותו הדבר, ומעל הכל יש את הבעיה הכלכלית, אינפלציה, מחירי דלק, הדברים. אז תראה, לממשל של ביידן יש תשובה, הם אומרים, הנושא של האינפלציה זה זמני. זה עומד להסתדר, אתם תראו, זה בא בגלים, וזה לא עניין קבוע. כמובן שהם באים ואומרים, האבטלה מאוד נמוכה, ג'וב, שוק התעסוקה במצב מאוד טוב, והדברים הסתדרו, וכרגע סומכים על ניסים עד נובמבר, כי מה, אנחנו ביולי, להזיז את הכלכלה האמריקאית, זה לא קורה בחמש דקות. אירוע מאוד גדול.
אז אם את צריכה לתת הצעה לביידן פה בביקור בישראל, ואחר כך, מה בעיקר לא ליפול?
לא ליפול במדרגות. תראה, את החזות שלו, הוא לא יכול לשנות, הוא מדבר לאט, הוא קצת מגמגם. בצד שלו אומרים שהוא גם גמגם בתור ילד, למשל. אז בוא נגיד שלא כדאי שהוא יקרא ליאיר לפיד, משה לפיד. עדיף לדבוק בשם אמיתי שלו, וגם עם בן...
שיהיה כתוב בכרטיסייה בפונט גדול, כמו שעושים לו.
כן.
מעט מילים בכרטיסייה
ועוד
גם.
ועוד עצה, עוד עצה שנותנים לו כל הזמן, לוז מעוברר. לא להמיס על הלוז. הוא עייף, הוא עייף, הוא נוחת עייף, אז לא
יש
צריך...
יש ג'טלג גם.
לא, ג'טלג, לא צריך לרוץ באותו הערב גם למשחקי המכבייה, גם לראות את הלייזר וגם להתחבק עם בנימין נתניהו. להברר את הלוז.
טוב, צפוי להיות קשה, את אומרת.
קשה וחם מאוד. וגם, תראה, יש אתגר גם בערב הסעודית, זה גם שם לא פשוט. הוא הרי נוסע עם על המטוס עם כל העיתונאים שהם תמיד נודניקים ורואים את הכל ומסתכלים, ויהיו שם המנהיגים לא רק של ערב הסעודית, אלא כל הארגון, ה-JCC, יהיו שם גולף קורפוריישן קאנסל, מ-14 מדינות, עיראק, הרבה מדינות עם מצוקות משלהם, והוא צריך לנווט בין כל השמות המזרח תיכוניים האלו, ולא להתבלבל בין MBS ל-MBZ וכו', אתה יודע. מורכב.
מורכב. טל שניידר, תודה רבה.
תודה רבה.
המלחמה בין ישראל לאיראן, וגם בין ישראל לבין החיזבאללה, מתמקדת במתקפות סייבר משני הצדדים. זה הנושא שלנו השבוע. נדבר עם עמוס הראל, הפרשן הצבאי שלנו, וגם עם יגאל אונה, ראש מערך הסייבר הלאומי לשעבר. שלום.
שלום.
אז עמוס, איך מתנהלת מלחמת סייבר?
תראה, אנחנו רואים יותר ויותר מעלומות. עכשיו, המעלומות האלה הם על כל המגרש. אתה ראית גם מלטים שבטח נדבר עליהם, שמפילים אותם קרוב לקידוח ימי. אתה רואה התנקשויות, אתה רואה ניסיונות איראנים לפגוע בתיירים ישראלים בטורקיה. ועל כל זה, שהרבה, אמר מחליפו של יגאל, אמר בכנס הסייבר בשבוע שעבר, דיבר על 1,500 ניסיונות בשנה האחרונה. אני מניח שלפחות חלק גדול מהם, או שהוא איראני, או שהוא בי פרוקסי, קבוצות האקרים או ארגונים כמו חיזבאללה וחמאס, ששואבים לפחות השראה, אם לא הנחיות.
דיברו גם על הרוסים, והסינים, והקוריאנים, צפון קוריאנים.
ברוך שבחלומותיהם הם היו רוצים לפגוע בתחנת הכוח בחדרה, או בנחיתת מטוסים בנתב"ג. בפועל זה קורה בכל מיני מקומות אחרים. אתה מכה את מה שאתה יכול, את הנקודות תורפה שהצד השני חושף. אז זה יכול להיות אתר הדייטינג של הקהילה הגאה, או שירבית, או במקרה שאולי קשה יותר, בית חולים בחדרה. אבל מה שאנחנו רואים זה באמת את השוליים הישראלים, לא את המרכז, לא את הגרעין, את הקור ביזנס שבאמת המערכת מרוכזת בלהגן עליו. אבל כיוון שכל אחד מאיתנו כל כך דיגיטלי היום, ויש כל כך הרבה נקודות מגע, אתה רואה את האיראנים פה ושם פוגעים. הצד השני של הסיפור, הסיפור הכי מפורסם, הוא הסטוקסנט שמיוחס לישראל ולארצות הברית.
הצנטריפוגות שהתחילו להסתובב
מאוד. לפני יותר מ-10 שנים, אבל אתה רואה גם אירועים בצוק העיתים, צריך להתגאות גם בדברים אחרים, כולל מפעל פלדה שפתאום השתבש לפני שבועיים באיראן.
מפעל הפלדה שהיה מיועד לטילים, פתאום כל המפעל הלך, וזה גם לפחות יוחס לישראל.
כן, זה לא רק שזה יוחס לישראל, שיש פה גם היבט נוסף, שפה קצת ממהרים לחגוג. עכשיו, אנחנו עיתונאים, אנחנו בעד הדלפות, ואנחנו בעד פרסום, ובעד אור השמש, אבל אני חושב שגם תחרות ארגונית מייצרת פה השלכות לא טובות. ראשית, שחצנות זה לא דבר טוב, לא יהירות עד חשבון היריב. ושנית, השיטה הזאת של לתקוע אצבע בעין, בסוף מחייבת את היריב. לחשוב איפה הוא טעה ואיפה הוא יכול לפגוע כשלך יכאב יותר. התחרות הזאת של ראשי הארגונים גורמת פה לאיזה שיבוש בעיניי. שוב, אין לי שום בעיה עם פרסום, אבל תעשו אותו במידה ובלי שוויץ, זה עדיף לכולנו.
יגאל, הגביע הקדוש של הסייבר משני הצדדים זה מה, באמת לפגוע בתחנת כוח פה או שם, או איך זה הולך?
אני חושב שכבר מזמן לא. כן, תמיד, מה שעמוס אמר זה נכון, תמיד ישמחו לפגוע בתשתיות הקריטיות. בישראל אנחנו מוגנים כבר 20 שנה, אגב, הראשונים בעולם. כבר ב-2002 התחלנו, עוד לא קראו לזה סייבר, קראו לזה הבטחת מידע, עוד לא היה מערך, השבק טיפל בזה, היה לי הכבוד גם להיות אחרי על זה מהכיוון של השבק. וצריך לנקוש על עץ, לא נעשה את זה פה, כי אני לא רואה פה איזה עץ, אבל באמת, איך אנחנו מחזיקים 20 שנה למרות הניסיונות הולכים וגוברים?
שמה זה אומר, לפגוע במוביל הארצי, להוריד את החשמל, בוא תפרט לנו.
אני דווקא אפרט על משהו אחר, שהוא יותר רלוונטי לימינו. התשתיות הקריטיות בישראל מוגנות ברמה, אני חושב, אחת היותר טובות. שוב, אני מצטרף לעמוס, פחות להשוויץ, יותר לעשות. אבל הבעיה המרכזית היא שהצד השני, והצד השני זה החל מארגוני טרור, לא צריך להגיע עד איראן, בוודאי איראן ומדינות סוררות נוספות ואפילו מעבר לזה. מבינות או מבינים שם כולם את האסימטריה הבסיסית של עולם הסייבר. מה הכוונה? שאנחנו והמערב כולו, אבל ישראל היא בפירוש במובילות, יותר דיגיטליים, יותר תלויים באמון הציבור, והחיבור של שני הדברים האלה, כשמסתכלים למה האסימטריה, כי הם לא, הם הרבה פחות דיגיטליים, מסתכלו על רצועת עזה. הם הרבה פחות תלויים באמון הציבור, אם בכלל, ולכן הם מבינים שהם יכולים בלי F-35, ובלי צוללות, ובלי מפעלי טקסטיל או כל דבר אחר, הם יודעים לעשות, מסוגלים לגרום לנזקים ולפוטנציאל נזק והרס, חלקו אפילו לא מורגש, כמו שראינו בהתערבויות במערכות בחירות בעולם, ובניסיונות כאלה ואחרים, אולי שאפילו קוראים בעוד אנחנו מדברים, ואנחנו לא מצליחים לזהות אותם, כי הם בסייבר והם חבויים וסמויים יותר מהעין. אין שום ספק שהם מנסים ופועלים באזור הזה, כי שם יש להם עוצמה וכוח שהם לא ישיגו בשום דרך אחרת.
זה התשתית. כי שלושה האקרים יושבים בטהרן ועובדים על זה, ולא צריך לשלוח באמת מטוס, כמו שאמרת?
בדיוק. אתה נמצא במרתף אי שם, אתה נמצא בכמה אזורי זמן אחרים, אתה מוגן בדרך כלל, אלא אם כן אתה ברצועת עזה, וראינו בשומר חומות גם את הבכיר ביותר בסייבר החמאסי, שנפרד מאיתנו לא בטרם עת, בגלל שהוא התעסק בזה. אבל ברוב המקומות אתה הרבה יותר מוגן, אתה יכול להסתתר לכאורה תחת מעטי אנונימיות, צריך גם להגיד, האנונימיות הזו היא מוגבלת. בדרך כלל יודעים בסופו של דבר מי עומד מאחורי זה.
ברמת אבל ההאקר הספציפי?
ההאקרים, ובוודאי אם אתה state sponsored, אם אתה בחסות של מדינה ופועל בצורה כזו, ופוטנציאל מה שנקרא משטח התקיפה, המפת המטרות והיעדים רק הולכת ומשתכללת וגדלה, כי אנחנו הרבה יותר חשופים, ועכשיו יש גם רכבת תחתית, ויש עוד ועוד פטנטים טכנולוגיים, הכל נורא מבוסס מחשב ושיא הקדמה.
אבל זה אנחנו בעצם רואים בהוליווד, טוריסטים יכולים לגרום לשתי רכבות להתנגש, או תחנת כוח עולה באש ודברים מהסוג הזה, או מטוסים להתרסק. זה משהו שאנחנו יכולים לראות קורה פה אם אין הגנה?
כן, מטוסים יכולים ליפול. שדות תעופה יכולים להיות משותקים. אגב, תראו את האירוע המסכן שקרה, לא בדיוק סייבר, על גבול הסייבר, לפני כמה שבועות. תפס קצת כותרות, כי הוא היה פלפלי כזה, שבו מטוס מחברה טורקית, בדרך מהגייט לרנווי, להמראה, פתאום הנוסעים מקבלים תמונות באייפון שלהם של מטוס מאותה חברה שהתרסק.
קיבלו אס-אמסים מבילים, וכתוצאה מזה ביטלו את הטיסה.
פנו לצוות, הצוות רץ לטייס.
זה קורה בישראל, צריך להגיד.
וזה קרה בישראל. מעשה קונדס, אפשר לקרוא לזה ככה, של חלק מהנוסעים. זה רק מראה לנו כמה אנחנו רגישים ושבירים, ואמון הציבור, זה אולי התשתית הקריטית הכי הכי רגישה והכי בעייתית, ונורא קל לערער אותה. אם עכשיו פה באולפן הנחמד שאנחנו יושבים, האור יתחיל להבהב.
תוך כדי השיחה שלנו על סייבר?
לא, בדיוק, לא פגיעה בתשתית קריטית, לא השבטה של טורבינה, אבל תחנת משנה של חברת השמל לא רחוק מפה, תתחיל סתם, אגב, תרחישים שהם לצערי הרבה יותר קלים, לא למדינות, אפילו להקרים זה. זה לא יגרום נזק, אבל זה יגרום לחוסר אמון. ובדמוקרטיה, בטח במצב המעט שסוע שבו אנחנו נמצאים, כל הדברים האלה, אנחנו הרבה יותר רגישים והרבה יותר פגיעים, והצדדים האחרים, באשר הם, מזהים את זה.
In 2017, Iran moved its nuclear weapons files to a highly secret location in Tehran. Few Iranians knew where it was, and also a few Israelis.
אם ישראל כל הזמן משוויצה, עשינו את זה לאיראנים, עשינו את זה לחיזבאללה, זה מחייב את הצד השני להגיב, ואם זה קל, אז זו הולכת להיות המלחמה של המעלומות בתקופה הקרובה, לא?
גם בסייבר וגם בקשרים אחרים, אבל אנחנו רואים את זה כבר כמה שנים. ישראל, הפעילות החשאית שלה היא לא כל כך חשאית. יש מדיניות עמימות מוצהרת, אבל זה בעצם תמיד עם קריצה, ופוליטיקאים, ולפעמים גם ראשי ארגוני הביטחון, משתמשים בזה לצורכיהם, כשהם רוצים, סוגרים הכל והכל מעופל, וכשצריך לקדם עניין ספציפי, כמו פופולריות בציבור, פתאום הכל מותר. הדוגמאות הקלאסיות הן קשורות בהקשר הגרעיני.
החיון הגרעין האיראני.
או אפילו לך קודם. תקיפה בסוריה, אסור פה היה לתקשורת בגלל ליפולים של הצנזורה, במשך 11 שנה לפרסם, עד שהיו אילוצים אחרים, ובעצם הקרב בין אולמרט לברק ואחרים על הקרדיטים, והסיפור הזה משתחרר. לעומת זאת, גם 2018, סיפור של ארכיון הגרעין.
שנתניהו יצריך את זה לחלק מהקמפיין.
נתניהו השיק את המהלך הזה כדי, בסוף כדי להשפיע, זה עזר לו להשפיע על טראמפ לסגת מההסכם, מבחינת נתניהו זה היה הישג אסטרטגי גדול, אפשר כמובן להתווכח עליו. אבל באותה מידה, מסיבת העיתונאים, הקלסרים, המידע שיוצא אחר כך על השיטות שבהן עבד המוסד, זה שירת פה הרבה דברים, לא בהכרח את ביטחון ישראל. בנט רואה מה עושה נתניהו, בסוף הוא למד מהטובים ביותר בהקשר הזה. וראית גם בחודשים האחרונים, הצורך של בנט להגדיר את התקופה שלו, לחפש הקשר אסטרטגי, היה כרוך בלא מעט יהירות ולא מעט התגאות, בדברים שאולי עדיף היה מבחינת האינטרס הביטחוני הישראלי, לנהל אותם קצת יותר בשקט, בעיקר בשאלה של האצבע בעין.
אני חושב שעמוס פה נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה. הסייבר מאפשר, אפרופו הדוד והגוליית החדשים, הדוד המרושע, ואנחנו קצת הגוליית המגושם והגמלוני, האלמנט התודעתי פה הוא משחק תפקיד אדיר. מי שזוכר את האירוויזיון, הערכנו פעם כזה. זה היה הרוויזיון הראשון שהוגן בסייבר מראשיתו. השוויצרים שמנהלים בדרך כלל את האירוע הזה מבינים בביטחון, ופה בארץ, גם בגלל שישראל מעצמת סייבר וכו', וגם בגלל שהיו איומים קונקרטיים.
שמה אם איומים הקונקרטיים השתלטו על השידור, ישדרו את המנון חיזבאללה, או דברים
או
יותר...
או ישבשו את חלוקת הנקודות, נקבל או. פחות נקודות מה שהגיע.
זה הכי חשוב, אגב.
אז שנשאלתי על ידי אחד הגורמים המדיניים שאלמני מגן, אז הוא רצה לוודא שהניקוד חלילה לא יקרה לזה שישראל עוד פעם תצטרך לארח את האירוויזיון.
היו באמת ניסיונות?
אבל בוודאי, זה אפילו פורסם. תראו, בחצי גמר הראשון, רק שתבינו את הפן התודעתי, ושוב, זה 2019, ואנחנו לצערנו במדרון חלקלק שרק הולך ומחריף. אבל בחצי גמר הראשון, מזל שיש חצי גמר.
שהיה להתאמן.
בדיוק. הגורם שללא שום ספק היה מקושר לאיראנים בהקשר הזה, אפשר כבר להגיד את זה, הצליח לחדור לערוץ השידור האינטרנטי של כאן, 11. רואים אותו בממוצע, אני מקווה שאני לא מעליב את קובלנץ או מי ששמע, 5,000 צופים ביום טוב, אבל יש שם גם עיתונאים, וזה מייצר רעש. והצליחו לחדור, אתם זוכרים שהיה מתח גדול, האם חמאס ישגרו רקטות על גני התערוכה, וישבשו, וכולם לא ידעו מה יהיה, ואיומים. ואז פתאום משתלט על השידור הלייב, של חצי הגמר, סרטון של דקה וחצי, שזה נצח במונחים כאלה, שמראה התראה, כזה סמל של צהל, מאוד, מאוד פרוביזורי.
עשוי לא טוב.
כן, אבל עושה את העבודה, רואים כזה צילום אוויר, רואים טילים כאילו מתפוצצים. אני לא חסתי איזה חשיבות, אנחנו היינו, טיפלנו בהגנה, אבל אני...
אמרת להם, תחליפו סיסמה.
לא, חצי גמר הייתי אפילו בבית. 4 דקות אחרי שזה קרה, 11:20 בלילה, אני מקבל טלפון מירושלים, מלשכת ראש הממשלה, ומבין איפה טעיתי. אומנם 5,000 צופים, אבל מספיק 5 או 50 עיתונאים, וזה מתחיל לרוץ ולהגיע מהר מאוד עד לשכת ראש הממשלה. לא חזרנו לטעות הזו, טיפלנו בזה. בגמר היו ניסיונות הרבה יותר רציניים, שכבר ידענו למנוע אותם בצורה הרבה יותר טובה, אבל היה לנו קרב שוחות.
שמה זה נותן אבל לתוקף? ישראל נראית מובכת מול הקהל הבינלאומי? זה בעיקר המטרה?
בוודאי. אם אנחנו הגוליאת, אם אנחנו עם התדמית החזקה, ותודה לאל, וצריך לשמור שיהיה גם גיבוי לתדמית הזו, אז בוודאי שכל קרסום בה הוא קרסום ישיר בהרתעה, וקרסום בהרתעה זה כבר, עמוס יודע להגיד אפילו יותר טוב, זה כבר נזק ואיום אסטרטגי. ובסייבר ניתן לחרסם את זה הרבה יותר מאשר מלט אחד או שניים, או כתבם, או אירועים כאלה שאנחנו עוד יודעים לאחד את זה בצורה טובה. בסייבר אפשר להשתלט על ערוצי שידור, על המדיה, על מקומות שבהם מגיעים לכל הקהל, לכל הציבור, ובדמוקרטיה זה הפטנט שלנו, והם לא מורתעים, כי אי אפשר לעשות להם אותו דבר.
אבל אולי דווקא זה משהו טוב אם נסתכל על חצי הכוס המלאה, במקום באמת שיתכננו פיגוע וטילים על תל אביב שיתמקדו בלהוריד את הערוץ באירוויזיון.
אם בסופו של דבר זה משפיע על כל התדמית הישראלית, שוב, אני כמובן לא משווה שום דבר לדם, אבל בסוף הכל מוביל לשם. אם אנחנו לא נהיה חזקים ונשדר חולשה, יגיעו גם למקומות שבהם אנחנו ניפגע באמת.
עמוס, לפני המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כל הזמן דיברו על זה שהמלחמה הבאה זה מלחמת סייבר, אלא מלחמות, ופה באמת יש דם ושני צבאות נלחמים אחד בשני, אז אולי זה לא מה שצפוי לנו במלחמות הבאות?
בכלל, יש נטייה להסתכל על הטכנולוגיה כדבר הבא וכדבר שיכתיב את פני המלחמות. ואנחנו מגלים פעם אחר פעם שחלק מהכללים הישנים, חוקי המלחמה הישנים, עדיין משחקים. זה נכון, אגב, גם לגבי תוכניות הרב-שנתיות של צה"ל והישענות על רחפנים וכתב"מים עם חימוש מדויק. חלק מהדברים האלה אנחנו נגלה בזמן אמת שהבטריה לא עובדת, או מישהו הצליח לחדור בלוחמה אלקטרונית ולשבש בכלל את ההמראה. הרבה דברים מהסוג הזה עוד מחכים לנו. אני, בעיניי, יכול להיות שיגאל יודע יותר טוב, הסיפור של רוסיה ואוקראינה הוא תעלומה בהקשר של הסייבר. הייתה ציפייה למהלומה עצומה, שתלווה גם באיזשהו מחטף, אולי עריפה, אולי אפילו התנגשות בזלנסקי כבר לשבוע הראשון, הרי היה ברור, היום כבר ברור לגמרי שזה מה שהרוסים תכננו, השתלטות מהירה על שדה התעופה, דהרה לקייב, החלפת השלטון.
לא, דיברו על זה שמשהו רוצחים סדרתיים מסתובבים ליד, מנסים להרוג אותו.
אז יש כנראה איזשהו מרחק בין חזון לבין מציאות, ועם הרבה תוספת של פנטזיות מזרח אירופיות, לא מזרחיות, בהקשר הזה. אבל הדיבור הזה על רוסיה כענקית סייבר התקפי, אני משוכנע שזה קיים. יכול להיות שהיכולת לתרגם את זה למערכה סדורה, בנסיבות אגב שהם בכלל חלק גדול מהממסד הצבאי הרוסי בכלל לא ידע שפניו של פוטין למלחמה, מתברר שהתרגום הזה לשפת המעשה הוא קצת יותר קשה, וכנראה שהאוקראינים בעצמם לא פריירים ביכולות שלהם. מה שברור לחלוטין הוא מי זלנסקי ומטה, אתה רואה את ההבנה של דימוי, תדמית, פוליטיקת המונים, את כל הדברים האלה, האוקראינים עושים מצוין, בשוחות האלה הם ניצחו מזמן.
קודם כל, אנחנו לא יודעים הכל, ולא רואים הכל. אני גילוי נאות טיפה מעורב שם קצת יותר, אז יש...
מייעץ לאיזה צד?
לטובים, אני מקווה.
יש רק צד אחד רלוונטי פה. מה שאנחנו רואים שם זה קודם כל פגיעה ממוקדת ומכוונת שיטתית בידים אזרחיים, בשני הצדדים. אין יותר להסתתר וקולטרל דמג' ונזק אגבי וכל מיני מימים כאלה. לא, מכוונים לבטן הרכה הדיגיטלית, מה שאמרנו בהתחלה. שתיים, מתקפות תודעה. אפילו הנאום של זלנסקי פה ניסו, היה מי שניסה לשבש אותו ואת השידור שלו, אבל ישראל לא פריירית. אנחנו רואים שם תקיפות של דידו, של מניעת שירות, בהיקפים מרהיבים. אנחנו רואים פגיעה בתשתיות לווייניות של תקשורת, זאת אומרת, ממש מלחמת גוג ומגוג, אבל זה נכון שהם נקרא לזה יותר סטנדרטית, אם אפשר לקרוא לסייבר משהו קונבנציונלי, אז זה עדיין ברמה הזו. אבל כולם מסתכלים, כולם רואים, אומרים, אוקיי, מותר לעשות את זה, האימות הבא יתחיל מפה, ואיך אומרים, עולים במצוות ולא יורדים, לצערי בפן השלילי, אנחנו נראה רק הסלמה.
זאת מלחמת לבנון השלישית, אתה רואה שמתנהלת באותו אופן?
לא נרמוז על היכולות והכלים שיש פה, אבל בוודאי שיהיה התנגשות עם מרכיבי סייבר הרבה יותר משמעותיים, ולא רק באזור הצבאי.
יש בכלל קשב בינלאומי לרגולציה של תקיפות סייבר על רקע אוקראינה ורוסיה, או שכיוון שכל כך הרבה דם נשפך וכל כך הרבה אזרחים נהרגים, לאף אחד אין פנאי להתעסק בזה בכלל?
באופן כללי, כל הנושא של רגולציה וחקיקה ונורמות, אלה מילים של האום, וכולם, אגב, מי שמוביל את הקבוצה המשמעותית באום שעוסקת בנורמות בסייבר זה הרוסים.
ואנחנו... מפתיח.
אנחנו לא חתול לשמור על השמן.
לא צינים, אבל כן, זה השואל בלול התרנגולות, אנחנו קוראים לזה. ישראל גם כן נמצאת שם בחלק מהדיונים. אני לא משליך את יהבי על שום דבר שקשור לא לאום ולא לנורמות בינלאומיות.
השחקניות המרכזיות פה, אבל זה לא יצרניות הטלפונים, אפל, גוגל, מייקרוסופט, יצרניות התוכנה, הם לא יותר משמעותיים ממדינות?
לא. כי גם היום, עם כל המייקרוסופטים והגוגל והעננים והכל, לכל שחקן כזה יש השפעה מסוימת. התחרות קיימת, המגוון הוא עצום, ולא הזכרת את השחקנים ההולכים ועולים ומאוד משמעותיים מהמזרח, שהם יכולים...
כן, על סין לא דיברנו בכלל.
לא כפופים לדברים האלה שדיברנו פה של המערב, שגם המערב לא בדיוק כפוף לעצמו. אנחנו במערב פרוע. או עולם פרוע, זה כבר לא מערב, זה הכל ביחד, וזה לא, כרגע אני לא רואה את זה מתכנס לאזור ההסדרה, נהפוך הוא.
אז אם אנחנו מסתכלים קדימה, עמוס, אז פשוט מדי פעם בית חולים בחדרה ייפול, יקרה משהו אחר, יהיה איזו תקיפה, לא יודע, הרחפנים של חיזבאללה יעברו פה ליד, אבל זה לא מתפתח לכלל משהו ענק.
תראה, אני חושב שצריך להעיר פה בהקשר הצפוני, אנחנו מדברים הרבה על איראן ועל סייבר, אבל מתפתחת בעיה מחודשת בגבול הצפון. לכאורה אנחנו 16 שנות שקט, מלחמה מאוד לא מוצלחת, שיצרה מערכת הרתעה הדדית, לא רעה בכלל, מלחמת לבנון השנייה, אבל תשים לב לתדירות של האירועים. עמדות חיזבאללה, 15 עמדות שצטוטות לאורך הגבול, 3 מלטים שפתאום מגיעים ומופיעים שם בקו הרקיע ליד אסדת הגז. פה ושם תקריות אחרות, הרבה איומים של נסראללה. החוכמה המקובלת אומרת, לא, הוא מרוסן, תראה, הוא נכווה אז, למה לא להסתבך פעם נוספת? לבנון היא מדינה חדלת פיראון, מי יכול להסתכן בדברים כאלה? אתה אף פעם לא יודע, בעיקר בהקשר הצפוני, הלך כיסא בשולחן, קראו לזה ב-2006, אתה יכול לעשות, אתה מרחק של 2-3 טעויות מהסלמה שתשים את כל הקיץ הזה תחת צל גדול, ותזכור עוד דבר, אתה בממשלה חדשה בישראל, ראש ממשלה חדש, הצד השני בוחן אותך, לא בטוח שהוא יודע לצפות איך ומתי נגיב, ראינו את אולמרט ב-2006, אולי תגובת יתר בכלל להתגרות של חיזבאללה, אני מציע באמת לאורך כל התקופה הזאת לפקוח העין על הצפון, וקצת התרגענו לשנים של שקט, לקחת את זה כמובן מאליו, אני בכלל לא בטוח שאנחנו ממשיכים באותה רוח השנה.
יגאל, אם מלחמת סייבר עולה הילוך, מה עוד אתה יכול לדמיין או לתאר לנו, או שזה בערך כללי המשחק, זה מה שיקרה פה גם בשנים הקרובות?
לצערי, אנחנו כל פעם מגלים שלא הוליווד ולא המלחמה הקודמת יודעים לנבל לנו את הדבר הבא. ואתה תרשה לי אם אני לא אשתף את כל
הרעיונות שיש לך.
תרחישי האימים שיושבים בכספת עכשיו של מחליפי. פגשתי אותו באמת בשבוע סייבר וישבנו גבהים, אז... באמת משקולת מאוד כבדה שיושבת עליו, הרבה מאוד אחריות. אבל צריך גם לומר כמה מילות עידוד למאזינים שלנו גם. ישראל, בגלל שהיא נמצאת בפרונט ליין, ובגלל שיש לה יכולות טכנולוגיות מצוינות, בעיקר בזכות המערכת הביטחונית, 8200 ולא רק, נוצרה פה באמת אווירה או סביבה שמאפשרת לנו להתגונן ולהערך הרבה יותר טוב. אין הרמטי. אגב, אתם הזכרתם פה את שלושת האירועים אפשר לומר, היחידים שחוויתי בארבע שנות תפקיד. וזה לא שלא ניסו, מאז מרץ או אפריל 2020, אנחנו תחת היקף שאין כדוגמתו גם בעולם של תקיפות וניסיונות תקיפה. רובם המכריע, אגב, מאזור הפלילי. צריך לומר, 99%, ואני לא מגזים, אולי אפילו יותר,
רוצים כסף, רוצים כופר.
גם הלל יפה. אבל אין הרמטי, אנחנו צריכים לראות שהדברים החשובים באמת מוגנים, וזה המצב, שוב, לא נקיש פה בעת שאין, אבל זה הדאגה המרכזית. תמיד יהיו כאלה שירביטים, תמיד יהיו כאלה שאגב, שלושת המקרים האלה, המחנה המשותף הייתה התראה מצד המדינה, מצד מערך הסייבר, מבעוד מועד, קונקרטית.
ורחלנות של הגופים המטפלים.
אני לא נכנס למונחים המשפטיים, אבל לא עשו את מה שהיה ניתן לעשות ושהיה אפשר לעשות מבעוד מועד כדי למנוע את, את אותו אירוע. ולכן אנחנו נערכים.
עצם תמיד... זה שזיהו זה כבר סוג של הצלחה, אתה אומר.
כן, זה אגב, ישראל יש לה מנגנונים שאין לאף אחד אחר בעולם, לא פולשניים, שיכולים לבדוק פגיעויות מבחוץ, וכל מיני פטנטים אחרים, שנובעים באמת מהצורך שלנו לשרוד בסביבה הזו. מי שפועל בצורה סבירה, דואג לא רק שהוא יהיה מוגן, אלא של הלקוחות שלו, הוזכר פה באמת הקהילה להטבית שנפגעה מאוד מאחד האירועים האלה, ובעיקר לשלמות הכוללת ולאמון הציבור, שזה הדבר הרגיש, בטח בתקופות של עוד בחירות ועוד בחירות. אגב, אני כרגע עדיין אלוף העולם בספר סיים של גינס של הגנה על מערכות בחירות, ארבע מערכות, אין עוד אחד כזה בעולם.
פספסת את החמישית.
תודה לאל. אבל זה החשש האמיתי, שזה יחרסם בכל ה... גם ככה המשילות.
טוב, לכן פה היתרון שהספירה הידנית בארץ עדיין מתנהלת פה, אולי זה יתרון.
לא להתרגש מזה יותר מדי, כשנייה אחרי הספירה הידנית, זה כבר מוקלט.
מזינים למחשב.
כן. אבל גם לזה יש פטנטים ופתרונות, וכמו שליריבים היו ארבע, עכשיו חמש הזדמנויות להשתפר, גם למערכת שלנו יש, וגם מי שקורא דוח מבקר המדינה האחרון, רואה שאומנם המערכת שם חוגגת בר מצווה, אבל הגנת הסייבר שם בפירוש מצב טוב.
יגאל עמוס הראל, תודה רבה.
תודה לכם.
It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister. And I've today appointed a cabinet to serve as I will until a new leader is in place. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world.
עכשיו לבריטניה, בוריס ג'ונסון is out. עכשיו ננסה להבין מי is in. איתנו שניים, אנשיל פפר, שלום.
אלן ליאור.
ודוקטור אסתר לופטין, מומחית לאירופה מאוניברסיטת תל אביב.
שלום לכם.
אנשיל, בוא נתחיל עם ג'ונסון עצמו, סירב ללכת עד שפתאום נשבר?
הוא לא נשבר, פשוט לא הייתה לו כבר ברירה. הוא הבין שאם... הוא לא הולך, אז משנים את הכללים של הבחירות. אמנם לפני חודש הוא זכה בהצבעת אמון, לא ברוב גדול, 59-41, שזה בעצם סוג של איתות שהוא צריך להתכונן להליכה. הוא לא קיבל את הרמז, אבל הפעם אמרו לו, אם אתה לא הולך עכשיו, אנחנו משנים את הכללים. לפי הכללים הייתה לו שנת חסינות מפני הצבעות אמון בסיעה הפרלמנטרית.
טוב, 40 שרים התפטרו, כבר לא נשאר למי להתפטר.
אבל זה לא הספיק. גם אחרי ש-40 שרים הוא אמר, לא, אני אמנה, אני אחליף אותם, יהיה בסדר, אני קיבלתי מנדט מהעם, אני נשאר בתפקיד. אמרו לו, תשמע, הבעיטה מחכה לך מעבר לפינה, תצא עכשיו, תעמוד מחוץ לחוף דאונינג, תכריז בצורה מכובדת שאתה הולך, אין לך ברירה. וזה מה שהוא עשה.
מה בעצם הוביל להפלה שלו? אם אנחנו מדברים הטרדה מינית של גבר, מפלגה שמרנית לא מוכנה לקבל את זה?
א', בכל זאת המפלגה השמרנית הבריטית השתנתה. היא כבר לא מה שהיא הייתה פעם, ויש גם, גם, גם היא עובדת לפי כללים קצת יותר מודרניים, קצת פחות שמרנים אולי. אבל זה היה משהו מעבר לזה. זה, האופן שבו זה נעשה, זה שג'ונסון שיקר שהוא לא ידע מזה, ואחרי זה יצא באופן מאוד ברור שהוא ידע מזה, ואפילו ראש, לשעבר ראש השירות הציבורי בבריטניה אמר שג'ונסון קיבל על כך דיווחים, והוא הוזהר. היו עדויות על זה שג'ונסון אפילו התבדח על הנושא הזה, ולאדם הזה קוראים קריס פינצ'ר, אז הוא קורא לו פינצ'ר בי ניים, פינצ'ר בי נייצ'ר. הוא היה ברור שהוא יודע מזה, ושהוא מכיר את זה.
שזה לא מפריע לו.
לא שזה לא מפריע לו, הוא קידם אותו והשתמש בו לשליחויות פוליטיות מאוד חשובות. ממש מקרה נתן אשל בישראל, אחד לאחד. הבעיה הייתה גם שהוא שיקר, ועוד יותר שהוא שלח את השרים שלו, לפני שהם ידעו את זה שהוא ידע מזה, הוא אמר להם, אני לא ידעתי מזה, והשרים שלו הלכו לתקשורת, והגנו עליו, ובעצם מסרו בלא ידיעתם, גרסה שקרית. וזה באמת מבחינתם כבר היה קצה גבול היכולת.
ג'ונסון ידוע בשקרים שלו, בעצם אף אחד לא האמין לו בשום שלב, אז מה בשקר הזה שונה?
אני חושבת שלא הרבה. בעצם צריך לומר שהיה מישהו שאמר לאחרונה, חבר המפלגה השמרנית, שהוא בעצם שקרן פתולוגי, שקרן כרוני, במהלך כל חייו, לא רק כראש ממשלה, הוא אדם פשוט שלא אמין, נוטה לשקר, מאוד מניפולטיבי, ביחס שלו לבני אדם ובאופן כללי. כלומר, זה משהו שהוא באמת חלק ממבנה האישיות שלו. ככה לפחות טוענים אלה שמכירים אותו מקרוב. וזה כמובן מצער מאוד לשמוע שראש ממשלת בריטניה, והוא אמר, זה אחד התפקידים הנחשקים ביותר בעולם, ואני הולך לעזוב את התפקיד הזה. ועדיין אתה משקר במצח נחושה, ואתה עושה את זה כל הזמן, ולא פעם אחת. גם בפארטי גייט אנחנו ראינו את זה.
פארטי גייט בקורונה, עשו מסיבות בדאונינג סטריט.
ועוד שבעצם ממשלת בריטניה מטילה עוצר על בריטניה, דאונינג 10 בעצם חוגג כל הזמן, והוא קטן שזה מסיבות עבודה, מה שלא נכון, מה שלא קרה בעצם. משום העובדים לא היו במסיבות האלה, לרוב הזמן.
אבל את זה הוא שרד.
הוא שרד את זה, אבל אני חושבת שבאמת ההתנהלות שלו ברמה האישית הייתה מאוד בעייתית. הביקורת כלפיו היא לא כלפי בעצם ההתנהלות של מהלך הברקזיט, שכמובן זה נורא מצער שבריטניה עזבה את האיחוד האירופי, אבל הביקורת הייתה ברמה האישית, כי כן, באירופה כן מצפים מראש ממשלה לעמוד באיזשהו עמות מידה מסוימות, סטנדרטים מסוימים, להיות איש אמין, להיות באמת אחת שבאמת נשמע להוראות, לא רק אחת שמטיל בעצם הנחיות, אלא גם נשמע להנחיות האלה וניישר קו עם אותן הנחיות. ואנחנו רואים שאצל בוריס ג'ונסון, אנחנו רואים כל הזמן בעצם שהוא כן מודע למה שקורה מאחורי הקלעים, והוא משתף פעולה עם אותם אנשים. והוא עושה דברים בניגוד למשל בעניין של פיטרסון, החבר פרלמנט שבשנה שעברה, בקיץ שעבר, ועדת האתיקה בבריטניה החליטה שהוא פעל בניגוד לכללי האתיקה, ורצו להשעות אותו ל-30 יום, ובוריס ג'ונסון נלחם בעצם על כך. כלומר, אנחנו רואים כל הזמן התנהגות לא נאותה מצד ראש ממשלה, וראש ממשלת בריטניה זה לא מדינה קטנה ונידחת.
אז 5 בספטמבר, הבחירות, המפלגה השמרנית בוחרת את היושב ראש הבא שגם יהיה ראש הממשלה, מי צפוי להתמודד?
אז למעשה 5 בספטמבר זה התאריך שבו יודיעו מי זכה. יש עכשיו שורה של שלבים, קודם כל חברי הפרלמנט, 358 חברי פרלמנט שמרנים, הם קובעים משני המועמדים שיגיעו אל שלב הגמר, ששם יבחרו במשך שבועיים שלושה חברי המפלגה בכל רחבי בריטניה, ואז בסוף התהליך 5 בספטמבר מודיעים מי זוכה.
יש קריטריונים, סקרים, איך זה עובד?
קודם כל, הקריטריון הראשון זה קודם כל לעבור את המשוכה הזו של חברי הפרלמנט. המשוכה הראשונה זה לקבל 20 endorsements, 20 תמיכות של חברי פרלמנט. יש כרגע 11 מועמדים בתוך המפלגה שהודיעו שהם רוצים. לדעתי, בינתיים 4 מתוכם קיבלו 30. אני מניח ש7-8 מתוכם יקבלו. הפרונט-רונרס המובילים כרגע הם קודם כל רישי סונאק, שר האוצר שהתפטר, ולמעשה ביחד עם שר הבריאות.
הוא זה שהוביל למפלה של ג'ונסון. סאג'י
ג'אביד התחיל את המפולת האחרונה. אז סונאק כרגע, לפחות את חברי הפרלמנט, הוא הכי פופולרי. יש עוד 3 מתמודדים כרגע בולטים. ליז טראס היא שרת החוץ, היא נתפסת כמועמדת הימין במפלגה, ואומנם היא עוד לא זכתה במספיק תמיכות, אבל צפוי שהיום, ובימים האחרונים, בכירי הימין במפלגה יתכנסו סביבה. יש את פני מורדן, שרת הסחר, שהיא לא כך מוכרת בציבור הרחב, אבל היא מאוד מאוד פופולרית במפלגה. רואים בה איזה סוג של מין גברת תאצ'ר חדשה כזו. אגב, גם בליז טראס רואים את זה. זה נורא מעניין הדינמיקה שקורית שם. רוב המועמדים הם לא גברים לבנים. בערך 1/3 מהמועמדים הם גברים לבנים. נשים, בני מיעוטים, סונאק.
מחפשים בדיוק את ההפך מג'ונסון.
זה גם מחפשים את ההפך, אבל יש משהו נורא מעניין במפלגה השמרנית. היא נתפסת, ובצדק, כמפלגת הלבנים, המעמד הביניים הבריטי, אבל מצד שני, היא כן מפלגה שאנשים מאוד שאפתנים מכל חלקי הציבור הבריטי התקדמו בה. רישי סונאק, אמנם הוא מיליארדר, כי הוא נשוי למיליארדרת, אבל לפני כן הוא במשפחה מאוד, מעמד ביניים נמוך, בחור שבנה את עצמו, כמובן שוב היום.
עזר הכסף.
הכסף עזר, אבל בהתחלה הוא מאוד בנה את עצמו, הוא עכשיו המועמד המוביל, והוא משפחתו מהודו. ליז טראס היא בת לאקדמיים מאוד שמאלים קיצוניים, שהיא בצעירותה צעדה נגד נשק גרעינים, דברים כאלה. עכשיו היא בימין המפלגה, ועוד אחת, עוד תאצ'ריסטית. אולי על הגבר הלבן היא היחיד שנחשב בסיכויים גבוהים כרגע, זה טום טוגנהט, הוא ראש הוועדה לענייני חוץ וביטחון בפרלמנט הבריטי. דמות מאוד מעניינת שמאוד אתגרה את הנהגת המפלגה, ולא היה שר עד עכשיו. יכול להיות שאחד המועמדים אחרים יפרצו גם, זה תהליך ארוך, כל פעם נושר עוד מועמד, ואז עושים עוד סיבוב עד שנשארים שניים בזירה.
אני חושבת שהסיפור המפתיע ביותר של הבחירות האלה, זה בעצם העובדה שרוב המועמדים, למעלה ממחצית מועמדים, זה בני מיעוטים. כל השנים בעצם המפלגה השמרנית ניסתה להגביל את גלי ההגירה מאותן מדינות, כדי כמובן שחלילה לא יגיעו אנשים שהם לא לבנים לבריטניה, והיום אנחנו רואים בעצם שבריטניה של 2021, למעלה ממחצית מהמועמדים הם בני מיעוטים, וזה בעיניי הסיפור היפה ביותר, החלק היפה ביותר של הבחירות האלה.
צריך אבל לציין שזה לא הופך אותם לליברליים. גם לא המועמדים האלה. לדוגמה, אחת המועמדות, לא נחשבת בעלת סיכויים גבוהים, אבל פוליטיקאית מאוד בולטת. פריטי פטל, גם פוליטיקאית ממוצא הודי, שרת הפנים, היא זאת שהקטה עכשיו תוכנית רואנדה, שצת גם מוכרת לנו בישראל, של לגרש פליטים למדינה שלישית, במקרה הזה לרואנדה. היא נחשבת כבאמת, אולי השרת הפנים הדרקונית ביותר בימי חיינו, בכל מה שקשור לזכויות מאגרים. וצריך לציין עוד דבר, המפלגה השמרנית היא גם המפלגה היחידה בבריטניה, שהיו לה גם ראשות ממשלה.
את הלייבור בכלל יש טעם להזכיר, או שהם חוץ לסיפור לפחות עד הבחירות הכלליות?
בבחירות יש כרגע סיכוי מצוין, כי כרגע בסקרים השמרנים בשפל. זה אולי הסיבה המרכזית שהפסיקו לסלוח לג'ונסון על השקרים שלו, כי הבינו שהוא גם לא ינצח את הבחירות עבורם. אבל יש תופעה נורא מעניינת, שקוראים לזה באנגלית, they pull the ladder up after them, שאלה שהם בני המאגרים, הם דווקא הכי קשוחים כלפי
כן,
המאגרים
בני דורנו.
כן, זה אגב מזכיר גם את תאצ'ר, ראשת הממשלה הראשונה, ממין נקבה, שהייתה, הצהירה עצמה שהיא לא פמיניסטית, ורואים בתמונות של הקבינט שלה, שכולם גברים, היא לא קידמה נשים, וזה היה באופן מוצר, היא אמרה, אני לא חושב שאני צריכה לקדם נשים.
אי אפשר בלי השוואה אחת, עשית במאמר שכתבת השוואה בין בנימין נתניהו לבוריס ג'ונסון, אז באמת אפשר להשוות?
תראה, אני חושב שג'ונסון הרבה יותר דומה לנתניהו מאשר נגיד שהוא דומה לטראמפ, שזה השוואה שבעיקר עושים בבריטניה בימים האחרונים. יש להם הרבה מאפיינים דומים לשלושתם, ובכלל הם מנהיגים פופוליסטים, אבל מה שדומה בין נתניהו וג'ונסון, שהם שניהם אנשים מאוד אינטלקטואלים, אנשים עם חינוך מאוד רציני, אנשים שהם אנשי ספר, והם פוליטיקאים מקצוענים, שניהם, בניגוד לטראמפ שנכנס לזירה ישר מהשואוביז, הם אנשים שעוסקים עשרות שנים בפוליטיקה, ובונים את המסלול הפוליטי שלהם, ולדעתי ג'ונסון ינסה לחזור, כמו שנתניהו מנסה לחזור.
טוב, ותסביך פינוקיו וחוסר היכולת ללכת?
תשמע, אתה נמצא באיזשהו מקום שזה מיינדפאק מטורף, אתה לא, אנחנו לא יכולים להבין את המציאות הזה, ולעזוב את זה, זה פתאום התרסקות איומה, וכמה ראשי ממשלה עושים את זה מרצון. אגב, תרזה מיי עשתה את זה הרבה יותר מרצון, וגם ראינו את זה אצל ראשי ממשלה, קוראים דייוויד קמרון למעשה אמר, נכשלתי במשאל על הברקזיט.
למה הם לא חוזרים?
כי בבריטניה, מלבד צ'רצ'יל, אין מסורת של לחזור.
הלכת, לא, הלכת.
גם ווילסון חזר, אבל בגדול כבר זה נתפס שגם אם היית ראש ממשלה מוצלח, או היה לך קדנציה אחת לא מוצלחת, אבל אתה אומר, אני למדתי ואני יכול לחזור. בדרך כלל ראשי הממשלה לא חוזרים, וראש הממשלה הוא לא כל יכול, והוא לא אלוהים, והוא לא נבחר, הכי חשוב. אמר, יש לי מנדט. לא, אין לך מנדט. לפרלמנט יש מנדט. כמו אצלנו, לכנסת יש מנדט.
לפחות בתיאוריה אצלנו.
לא בתיאוריה. זו החוקה הישראלית. ככה זה עובד. כל משטר פרלמנטרי. וזה בעצם מה שהמפלגה השמרית אמרה לג'ונסון בסוף. אתה לא נבחרת. אתה מכהן מכוחנו, מכוח הפרלמנט.
אסתר לופטין, אנשל פפר, תודה רבה. הארץ השבוע, כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור, על הסאונד דן ברומר, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים, בינתיים להתראות.